טוב, אז נתחיל בשאלה שנשאלה כאן לגבי הפרשת תרומות ומעשרות מפירות, ירקות, שגדלים בהיתר מכירה. אז כללית אמרנו שאם זה היתר מכירה, נאמר כך, קדושת שביעית ברור, ירקות, פירות, בעיקר פירות, אבל ירקות גם, שגדלו בקרקע של ישראל והם קדושים בקדושת שביעית, הפירות האלו הם פטורים ממעשרות. מדוע? כיוון שזה קדושת שביעית, זה לא שלנו, את שלנו אנחנו מעשרים, מה שלא שלנו בעצם הפקר, הפקר פטור ממעשרות, ולכן לא מעשרים בשביעית. אבל מה קורה בפירות של היתר מכירה? היתר מכירה, הקרקע היא בבעלות, בבעלות של גוי. אז כאן ניתן גם תשובה פשוטה. תשובה פשוטה היא שקרקע שהיא בבעלות של גוי, כל השנים, לא רק בשנת השמיטה, היא לא מתעשרת. מדוע? כיוון שאם הקרקע היא אצל גוי, אין לנו הפרשת תרומות ומעשרות. אלא שפה מביא הרב חיים דוד הלוי, זה נקרא חוזר י"ח, כנראה של הרבנות הראשית, והוא מביא שאם גמר המלאכה, וזה מה שאני רציתי לומר מקודם, אם גמר המלאכה נעשתה ביד ישראל, זאת אומרת, כמו בשנים אחרות, דוגמה אני אתן, קרקע של ישראל, גוי קנה זיתים, דמן. דמן, מה הכוונה? הוא בא, מסתכל על השטח, שם מחיר. זאת אומרת, הוא מסתכל, לא סתם מסתכל, זה לא עבודה זרה כזה, כישוף. הוא רואה כמה נראה לו שיש טונות על העצים, והוא אומר, אני לוקח את כל השטח תמורת סכום מסוים. תמורת סכום מסוים, גמר המלאכה, המסיק, הקטיף, הבציר, לא משנה מה, נעשה בידי גוי. מתי אנחנו מתחייבים במעשרות? כשמכניסים הביתה. הרי אם אני אוכל תחת העצים, במקום שאיננו משתמר, אני יכול לאכול בלי הפרשת תרומות ומעשרות. אז הסיום, הגמר המלאכה, הוא מחייב את התרומות ומעשרות. אז אם כך, אנחנו נהיה פטורים ממעשרות. אם זה קרקע של יהודים, כשגוי גמר מלאכה. אותו דבר אומר פה, בשם החוזר י"ח הזה, כנראה של הרבנות הראשית, שאם סיום המלאכה ביתר מכירה היה בידי ישראל, הרי הפירות האלה אין להם קדושת שביעית, הפירות האלה גם מקרקע של גוי, אבל ההכנסה הביתה היה בידי ישראל, יש מי שאומר שמפרישים מהם תרומות ומעשרות, בוודאי בלי ברכה.
איזה מעשרות?
זהו, איזה מעשרות יפרישו? אז זהו, כמו השנה הקודמת. אם אני לא טועה, פעם ראיתי את זה, אל תתפסו אותי, כי זה יכול להיות, ראיתי את זה לפני 15 שנה. בכרם ציון, הוא מביא את העניין הזה, זה אוסף שהיה קובץ בנושא מצוות התלויות בארץ, הוא מביא שם את העניין הזה שמפרישים כמו בשנה הקודמת. שנה הקודמת היא שנת מעשר עני. והאמת היא גם מצד ההיגיון זה מתאים לשנת השמיטה. כי בשנת השמיטה היה שבת הארץ לכם לאוכלה, כן, לענייך. אז בין היתר לעניים, אז אדרבה, תפריש מעשר עני, מעשר שני הרי לא שייך כאן, כי מה זה מעשר שני במקורו, לעלות לאכול בקדושה בירושלים. הייתי אומר שזה בעייתי לומר שזה בקדושה כזאת שצריכים לבוא לירושלים. אז לכן מעשר עני נראה הרבה יותר. נאמר לי, בסדר, זה מה שמביא פה גם הרב חיים דוד הלוי. באופן כללי, לא מפרשים תרומות ומעשרות מפירות של היתר מכירה. אם הגמר מלאכה היה ביד ישראל, אז יש מי שאומר שמפרשים תרומות ומעשרות, וכמובן, בלי ברכה. זה הנושא הזה של, לשאלה, מה עושים בפירות של היתר מכירה. כן. אז בזה פתחתי, שקרקע שמופקרת שנת שמיטה כרגיל, כי יש לה קדושת שביעית. קדושת שביעית זה אומר, לא שלי. למי שייכים הפירות בשנת השמיטה? קדוש ברוך הוא. שבת לשם. נו, אז זה בכלל אין הפרשת תרומות ומעשרות. זה לשאלה הזאת. לעניינים, כן. עוד שאלה? בסדר. אנחנו היינו בפרק השישי, בהלכות שביעית, משהו שקצת התחדש לנו מהנושא של שבוע שעבר, לפני שנתחיל, זה העניין הזה של לאסוף פירות שביעית כשהם בוסר. דיברנו פעם קודמת על מתי מותר לקטוף פירות שביעית, מתי מותר לגזום עצים, אבל כשאני גוזם עץ לצורכי, אם אני לא טועה תחילת שיעור שעבר אמרנו, אני גוזם עץ לצורכי, כי הוא מפריע לי במעבר, מפריע לי בשטח, אז זה מותר לי. אבל אם יש עליו כבר פירות, אני לא רק שאני גוזם עץ, מה אני עושה? אני משחית פירות שביעית. כי הפירות האלה עדיין לא הגיעו לעונתם, עדיין לא הובשלו, בשלו, ואני עכשיו גורם לכך שהפירות האלה הולכים לאבדון. אז אני אקטוף אותם ואוכל אותם. אז אין בעיה גם לחתוך את הענף אם הוא מפריע לי בדרך. אם זה בחצר של הבית ואני רוצה שתהיה צורה יפה לעץ, כי אני מעצב עצים. עושה להם כל מיני צורות, ברווזים, קיפודים, כל מיני כאלה, תלוי. אם אתם ראיתם בגינות מיוחדות, רואים את זה. אין בעיה, רק אסור לי להשחית את הפרי. ולכן גם לא כותפים בוסר, כי זה ילך לאבדון, בדרך כלל לא רגילים לכתוב כך. מי שרוצה לעשות, דוגמה שנתתי למזמן, מי שרוצה לעשות, לכבוש עגבניות. ראיתם שכובשים עגבניות? כן, אז הוא לוקח אותם ירוק, 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 ירוק. נו, זה אפשרי? כותפים עגבניות במשך השנים כשהן ירוקות ממש?
לא,
זה בושב. לא, בושב נקים. לא. לא. יפה, אז גם ככה אסור.
אבל אסור.
אסור. דרך אגב, אני אומר לו, תשימו לב, מה ההבדל בין עגבנייה ירוקה בשוק, שתהיה אדומה עוד יומיים שלושה, לבין עגבנייה שלא תהיה אדומה? אם יש לה גוון צהוב, אני כן, אתן לכם טיפים לשוק, לכבוד שבת קודש. אם יש לזה גוון צהוב, כנראה שזה חטף מכת קור, וזה לא יהיה אדום. אבל אם זה ירוק ממש, אפשר לשים את זה קצת בשמש, שלושה ימים, אני מניסיון אומר לך.
יש לה נקודה
ברודה. הנה, אמרתי, אם המושבניקים לא מתעסקים, מה אנחנו צריכים להוסיף? אם יש לה נקודה ברודה, איפה הנקודה ברודה? זאת אומרת, לא בצד של הגבעול, בצד של הפרח. מה? של הפרח. יפה. מבחינת הגידול, בחלק העליון. נכון? כי איך גדל פרח? כלפי מעלה. המשקל מפיל אותו כלפי מטה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אתרוג. אתרוג אנחנו נוטלים כדרך גידולו. איך דרך גידולו? הפרח, הפיתם, כלפי מעלה. אבל כל אחד יגיד לך, אבל הפיתם תמיד הוא למטה. כשהוא התחיל לצמוח, הפרח היה כלפי מעלה. המשקל הפיל אותו. לכן אנחנו לוקחים. בסדר? זה ככה. שנדע איך אנחנו, מה אנחנו אוכלים ומה הצורה. כי פעם ראיתי מישהו ששותל ערבה, כן, עם הראש ברצפה. כן, כן, מה, חסרים כאלה. בצל. בצל. טוב, שם רואים לפחות את השורשים, אז אפשר עוד לדבר משהו. אבל בסדר, זה רואה את הגזר, הוא שם, הוא רואה ששורש, שכח שזה אלים, ששורש, הוא שם אותו עם השפיץ כלפי מעלה, שיגדל ענפים. זה, טוב, יש כל מיני היום, מה לעשות? מאיפה מביאים את החלב, אתה יודע? את חרושת נובה, מולר היום, אתה יודע. לא, לא, לפרסם, כן. זה גרמנים, זה, אתם יודעים את זה? מולר זה גרמנים, נכון? נכון? לא יודע למה לקנות, כן. עכשיו יגידו שאני דופק את טרה, כן. מותר.
אלא
אם כן הוא מפריע לך. לא. לא, שני דברים נפרדים. עץ שמפריע לי בדרך, מותר לי לחתוך אותו. עץ שאני רוצה לעצב אותו, מותר לי לעצב אותו לפי הצורה הנאה, המתאימה לעיני אשתי היקרה. בסדר?
עכשיו, אם יש לי גדר
חיה. אפשר לגזום גדר חיה.
לא, אבל אם היא לא מסודרת.
אפשר לגזום אותה, שתהיה מסודרת.
לא, אם היא...
מה, לא ראית החבר'ה שהולכים עם שערות לא מסודרות? אז מה, אז בשמיטה אסור ליישר את השערות? שזה הם הולכים כך.
זה אם הגדר היא תנופה לגמרי על הפנים, גרועה לא נגעו בה חמש שנים?
לא, 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 לא. גדר שלא נגעו בה חמש שנים, אתה יודע, זה כאלה שדווקא בשבת מצאו זמן לסדר את הבית. שבת! מנוחה, לשתי קפה, תעשה קידוש. עכשיו אתה מסדר את הגדר? סתם לא יפה. מותר לי להגיד עוד משהו? אם דיברנו על שבת. כאשר אליי אתמול, מישהו, אנחנו דיברנו פעם באחד השיעורים שלנו, לא בנושא של שביעית, שיעורים אחרים, הנושא של הפעלת עסקים בשבת. לא יודע אם היו פה כמה מהאנשים היו. דיברנו על אדם שיש לו עסק מחוץ לארץ, ופתאום נפל לנו העניין. גם האתר של מכון מאיר בעקבות זה דובר עליו. יש לו אתר קניות באינטרנט. ברוך השם, מה עושים אנשים? אנשים. לא יודע מאיפה הם, אבל מה עושים אנשים בשבת, כשאין מה לעשות? יושבים על הגב של אבא, אבא תקנה לי, אבא תקנה לי, במחשב, כן. לא כולם שומרי שבת, מה לעשות? אנחנו במצב לא טוב. ואז אתר אינטרנט עובד בשבת. אז איך אמר לי אחד האנשים בבית הכנסת? אז רגע, רגע, רגע. כשאני פה בבית הכנסת, פותח את הארון קודש, אחרי שקניתי את הפתיחה מהגבאי במחירה בבית הכנסת, כשאני פותח, הקופה דופקת לי את המחיר של הפתיחה? ואין את האבסורד. האתר האינטרנט שלו, אתר המחירות שלו עובד. לא, זה יהודים מאמריקה שאצלם עוד לא שבת. אנחנו מכירים את התשובות האלה. יש כל מיני היתרים. בקיצור, כן, הכל. גוי, אז תגיד, זה מותר, כי גוי, הוא לא עושה כלום. קיצור, אני אגיד לכם מה קרה. עברו 8 חודשים מאז, קשר אליי אתמול, יבואן גדול, שמוצרי חשמל, ואומר לי, הרב, תדע לך, אחרי שדיברנו בבית הכנסת בעניין הזה, דיברנו גם פה אחר כך, עשיתי שעון שבת לאתר קניות שלי. כניסת שבת, טפט. צאת שבת, אפשר לקנות. שתדע לך, ביום ראשון בבוקר, קופה יותר מלאה ממקודם. כולם מחכים במוצאי שבת, כדי בשעות האלה, מוצאי שבת עד יום ראשון בבוקר, אני מרוויח פי 2 ממה שהיה לפני כן, שלא ידעתי שזה עשו. להווה ידוע או להודיע לכל מי שמשתמש בדברים האלה, כי הרבה אנשים, מה? זה לא בדיוק, ויש יתרים. דבר אחד ברור. אם אתה שומר שבת, הקדוש ברוך הוא שומר עליך פעמיים. הברכה באה בכפול. ואומר, הוא התקשר במיוחד בשביל להגיד את הדבר הזה. עושה סיכומים של תקופה. אומר לי, הרב, אני יכול להגיד את זה באחריות, כל מי שרוצה, אני מוכן להגיד לו את זה. תן לו אפילו את החשבונות. בסדר? אז זהו. כי דיברנו, אז הוא קשר רצו למצוא היתרים, והביאו לי רבנים, שיהיה כן, יש מי שמתיר כך, מתיר אחרת. דבר אחד ברור. וזה אמר אותו הרב פיינשטיין, באגרות משה לפני 35 שנה, 40 שנה. הוא כתב, שאלו אותו על שימוש בטלוויזיה של גויים בשבת. זאת אומרת, שעון שבת מדליק מחבא, פה היו מביאים, אני יודע מה, ראיתי פעם אנשים מחכים בליל שבת אחרי הסעודה לסרט הערבי מסוריה. בלי זה, בחיפה לא היו הולכים לישון בליל שבת. אבל שעון שבת, לא נוגעים, אין חילול שבת. אז התשובה אחת פשוטה, לא פיינשטיין. אם אנחנו נגיד, יכול להיות שיש איזשהו מישהו שיכול להתיר, נגיד שמותר דברים כאלה, והיום בעידן המחשב נוכל לעשות הכל בבית, כבר זה דבר שמציאותי, זה רק יישום. להפעיל את כל הבית, כל המערכות כולם, בשבת, אומר, עשינו שבתנו חול. זו התשובה שלו לפני 40 שנה. עשינו שבתנו חול. אמת אמיתית, היום רואים את זה. הרב ישראלי הייתה לו תשובה, זכר צדיק לברכה, הייתה לו תשובה אחרת. אמר שגזרה שמה יתקן, זאת אומרת, לא ראינו יהודי, ישראלי, יושב ליד מכשיר טלוויזיה, או כל מכשיר אחר, ולא החליף במשך 3 דקות 60 פעם עם השלט את התחנות. לא ראינו דבר כזה. אז זה ככה עובד. הוא לא יכול לשבת 15 עם התחנה אחת. ואז להגביר, להנמיך את הכל וכו'. טוב, זו תשובה אחרת של הרבה. אבל פה אנחנו גם רואים אותו דבר. עשינו שבתנו חול, וזה בדיוק זה. אפשר לעשות הכל הרי. פקודות לבנקים. אני ראיתי ספרים שכותבים את זה. היום, אתם יודעים לכם גדולים. אפשר פקודה לבנק. זה לא נקלט ביום שישי. הפקודה מבצעת ביום ובשבת. הכל במחשב. כן? טוב, יש לו רק אישור קבלה. הוא לא עושה כלום. על המסך רק יוצא אישור שהפעולה בוצעה, SMS, הפעולה בוצעה בשבת. מה לא קרה לי שפה אחד הרבנים של מכון מאיר שלח לי כתיבה וחתימה טובה. אתה זה, השנה שעברה, שהיה שישי, שבת וראשון. שישי, שבת היה, לא, לא יכול להיות. שבת ראשון היה ראש השנה, ומה היה? לא, חמישי, שישי, שבת. כן. חמישי, שישי, שבת היה ראש השנה, אני פותח את הפלאפון במוצאי שבת, שזה אחרי יום אחד אחרי ראש השנה, אני רואה שבליל שבת שלח לי אחד הרבנים כתיבה וחתימה טובה. מתי הוא שלח? הוא שלח דרך המחשב לכל האלפון שלו, ביום שלישי אפילו, רביעי. אבל זה, יש עומס. הם שחררו את זה בשבת. המחשב, לא אף אדם, לא כלום. לא עבר פה איסור. אבל בואו נאמר שאצלי הפלאפון היה מחובב, בסדר. אבל אחרים שהפלאפון שלהם דלוק, משתמשים בו לשעון שבת או משהו כזה, אז ישר הוא מסתכל מאיפה קיבלתי הודעה באמצע השבת. וגם נופל לו הלב, מי יודע, אנחנו אנשים שומרים מצוות, מי שלח לנו הודעה? מי ששלח הודעה כנראה שפיקוח נפש. טוב, אז כבר פותחים לראות, כי ספק פיקוח נפש. מתברר ש... היי, בוקר טוב. סעד.
הוא בדק גם את הדם בכאב.
הכל, הכל.
היי, זה כאב.
היי, זה אחרי הזרקה. בסדר, טוב. בכל מקרה, לענייננו, אז אמרנו בנושא הזה של השחטת פרי, אז השבוע התחדש לי פן נוסף על ידי ידידנו שלומי כהן, הנושא הזה של דילול פירות. וזה מבחינתי גם תחום חדש, שגם עליו צריך לחשוב. בנושא הזה של השחטת פרי, אם כן או לא. רק נקודה אחת, יכול להיות שלא ידע שייתן פה גם שיעור, אבל פעם. אבל באופן כללי, עץ נקטרינות, דובר, יכול להצמיח בעונה 5,000 פירות, זה האפשרות גידול שלו, בתנאי הגידול שלנו היום פה בארץ ישראל, אני לא מניח שבמקור הוא מגדל 5,000 פירות, אבל היום בתנאים שלנו עם ה... השבחת העצים והשבחת הגידול וכל מה שקשור לזה, יכול לתת 5,000 פירות. אבל 5,000 פירות בגודל זערורים. יודעים מה זה? פעם היה תפוחי עץ הקטנטנים האלה, אלה תולעים היו. זה מה שהיה. כאלה קטנטנים. כמה נשים יקנו בשוק נקטרינות בגודל של קוטר של כדור פינג פונג? עם פחות אולי? אף אחד. מה עושים בדרך כלל? מה עושים בדרך כלל? מדללים. כל דבר. כל דבר שצריך, אם זה תלוי. לאכילה או ל... או ל... עכשיו, ברגע שאני מדלל פירות, אז אני משאיר על העץ 700 במקום 5,000. אני משאיר 700, זה כמה? שביעית. יותר מ-80%. יותר מ-80% אני מוריד, אז כל פרי, פרי, הוא גדל. כי כשהעץ משקיע את כוחותיו על קצת, הם מקבלים יותר. כן, אם זה בא 5,000, בגלל זה בא 5,000. בגלל הדשנים וכל ההשבחה, זה בא 5,000. אז רגע, ברגע שיש פרי, ואם אני אוריד פרחים, להוריד פרחים זה בעיה, נכון? כי אולי פרח אחד לא גדל. מתי מורידים את זה? כשמתחיל טיפה פרי.
בזמן, בשנה רגילה,
תשאל. כן, כן, שנה רגילה.
בשנה רגילה מעדיפים כבר להוריד
פרי קטן. פרי, בדיוק. אבל ברגע שכבר יש פרי, אז נגיד לשנת השמיטה, זה השחטת פרי. ואמרנו שאסור. דיברנו קודם על גיזום עצים, אם יש עליהם פירות. אז גם את הפרי הזה אסור. ואם זה אסור, אז מה אנחנו עושים? מותר לדלל או אסור לדלל? בדיוק, אמרתי שזה חידוש בשביל הפעם הקודמת, כן. מה אמרנו? אמרנו שפירות, ברגע שהם מתחילים פרי, אלא אם כן זה ענבים שאתה לוחץ אותם יוצא מיץ, זה הגודל של פרי, ונו תהנים, וכמה דוגמאות, ברגע שמתחיל פרי, זה כבר עכשיו פרי, חרובים משישרשרו, התחילו שרשראות דקות, ומזה מתרחב החרוב. בכל מקרה, כיוון, אנחנו אומרים בסופו של דבר, כיוון שזה דרך הקיום, ואם אני לא אדלל את הפירות, כל הפירות ילכו להשחטה, כי אף אחד לא יקנה אותם, כיוון שכך, אז אפשר לדלל. אלא מה? שכמובן, בכל תחום כזה, יש מי שאומר, אז נחמיר ונעשה. הבנו, בסדר. נחמיר, אז לפני שזה פרי, בסדר, לדעתי, אני אומר עוד פעם, כיוון שזה קיום הפרי, וכך יאכלו פירות, אחרת לא יאכלו אותם, וכך בדרך כלל מגדלים, זה סדר הגידול כל השנים, אני לא בא בדרך השחטה של חיתוך הענף, אני בסך הכל בא בדרך של... של הפרי, אני רוצה את הפרי, עכשיו שאלה היא כזאת גם, אולי עכשיו אני חושב, נכנסים לנושא נוסף, האם מותר להשביח את הפרי או רק לקיים אותו? כי השבחה אסורה. מי שזוכר בהתחלה כשלמדנו, הבאנו בשם הרב על העניין הזה של השבחת הפירות, ואמרנו מה שבא להחזיק את העץ מותר, להשביח את הפרי אסור, ולכן כתב הרב קוק, על פי הגמרא בירושלמי, שלשים קמעות, על גבי העצים, כדי שהפירות יהיו גדולים, אסור בשנת השמיטה. זאת אומרת שהרב היה ברור לו שכל השנים עושים את זה וזה עובד, הקמעות האלה. כן, רק אני לא עליתי על איזה קמעות זה. ניסיתי לבדוק בכמה מקומות, ולא עליתי, לא עליתי. אבל אצל הרב זה היה כאילו פשוט.
מה כתוב בקמעות?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני יודע שזה מה שאתה רוצה. אתה מחכה לשנה הבאה, לגדל, לחזור למושב, לגדל. בסדר. אין בעיה, אבל אני לא מצאתי. אם יש מישהו באיזשהו מקום בעולם שיודע מה היה כתוב על הקמעות האלה שהרב מדבר עליהם, אנחנו נשמח לקבל. יעזור לנו, זה עוזר. אנא בכוח? שיהיה הרבה כוח לפרי. יכול להיות. רק שלא יביא אפילו את הדיסק של אנא בכוח ליד הפירות. כי אנחנו יודעים הרי שגם זה משפיע על הפירות. הדיבור איתם, כן. בוודאי, בוודאי. הדק היטב, היטב הדק. כן, היה בית כנסת שניסו להיות, ואני קראתי איזה תיקון יתר. מפני שהכל כתוב, למה אומרים הדק היטב, היטב הדק? מפני שהכל יפה לבשמים. אז אנשים אומרים, מה פתאום יפה לבשמים, מה יש? לפני שהבינו מה מדובר. אז היה באיזה בית כנסת שראיתי, ששמעתי, החזן המדופלם שם, אמר מפני שהכל יפה לבשמים. וניסו להסביר למה זה טוב לבשמים, מי זה הבשמים? אלה שיוצרים את הבשמים, מערבבים. כי ברגע שהם שרים וכל, יש להם קצב. וכשאתה קוטש את הבשמים בקצב, הם נהיים יותר טוב. ממש וורט יפה. וורט אבל, זה בגדר וורט, לא יותר מזה. למה? כי אנחנו כולנו יודעים היום שההתייחסות אל הצמח גורם להשבחתו, לתפקודו וכן להפך. זה רק אתה, יש ספר שיצא באמריקה, ראיתי את התרגום בעברית, החיים שמאחרי הצמחים, משהו כזה. משהו כזה. אז דוגמה אחת שנתנו שם, כתפנו שני ורדים ואותו שיח באותם תנאים. זאת אומרת, תנאי לחות, תנאי יובש, כי לפעמים זה גורם לנבילה מוקדמת. כן, אז כן, כתפו ככה לפני עלות השחר, כמו מלפפונים. כותפים אותם לפני הזריחה, למה? השוואת לחצים. כשיש אליהם עדיין טל, אז אחר כך הם לא יהיו רכים. נכון? ככה אני שמעתי במושב שדה יעקב. כן, סיפרו לנו כך. אז ברגע שהגיעה השמש, והטל כבר התייבש, כתבתי, הוא מתכווץ, כי הוא צריך את הנוזלים שלו. אותו דבר, כתבו שני ורדים, אותו שיח, אותו גודל, אותו חוזק, ממש בהתאמה. שני פרחים, גבעולים, ענפים של פרחים, ועשו בהם שתי פעולות. ענף אחד שמו אותו לקרית בחדר שינה. והענף השני שמו במים, עם אפילו קצת אקונומיקה. ככה עשו. לענף שהיה במים, כל פעם שעברו לידו, איזה פרח. איזה פרח זה. והענף שהיה מונח על חדר, על הקרית בחדר שינה, כל בוקר, כל ערב, רק להיזהר לא לדקר מהענף של הוורד, כן, איזה יופי של פרח אתה, כמה אתה טוב, כמה אתה יפה, ממש אתה משמח אותי הפרח. זה לשים לב, הפרח בלי המים החזיק חודש, והפרח עם המים תוך שבוע נבל. למה? מההתייחסות שלנו אל הפרח. ברור הדבר הזה? ויש הרבה 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 מה להגיד בעניין הזה. הרבה. הרבה דברים יש מה להגיד בזה. רק לשים לב שיש דבר כזה בעולם. אז כשאנחנו הדק היטב היטב הדק, כדי שהכל יפה לבשמים. לבושם עצמו זה יפה. לבשמים זה חוסר הבנה. כן. בוודאי. אתה ראית פעם עובד. או עובדת, או כותפת עגבניות, או שלא שרה? ראית עוזרת בית שמנקה עושה ספונג'ה ולא שרה? רק אנחנו רותנים. וככה זה נראה, עוד פעם מתלכלך, רק ניקינו. ואצל העוזרת זה לא מתלכלך. למה? כי זה נשמה יש פה. כשאתה נותן נשמה, הכל נהיה חי. כשאתה מוריד את הנשמה, חותך את הראש, פסיק רישה ולא ימות. טוב, נו, אבל זה נושא אחר, נכון? תחום יותר רחב שכל החיים שלנו. שרים, שרים. היום הבעיה שגם שולחים ברחוב שרים. אתה רואה כל מיני רוקדים ושרים, כי הם ג'וגינג ב-MP3 עם, לא יודע, איזה מוזיקה הם שומעים, ולפי הקצב הזה שרים. מה לעשות, בעבונות. כולם שרים, כן.
לא הבנתי מה העניין עם הפרח. מה זה עושה? זה שאומרים לו שהוא יפה ושהוא שמח אותי? אז זה עושה לו משהו שהוא...
בטח, משפיע עליו. משפיע עליו חיים.
איך הוא מרגיש את ההתייחסות?
גם אתה. כן, לא אתה אישית. גם אתה. אם יתייחסו אליך יפה, אתה תחיה יותר טוב. מה זה גם אתה? מזה זה מתחיל. גם בעלי החיים וגם הצמחים. קודם כל האדם, אתם לא יודעים את זה? שהאדם שמתייחסים אליו יפה הוא יותר טוב? לנו עשו את הדבר הזה בתירונות בצבא. עלינו עשו את הניסיון הזה. תשמ"ב, נכון? תשמ"ב. לקחו מחלקה אחת, עשו אותם דפוקים. לקחו מחלקה אחרת, מה זה טובים? מההתחלה הם היו טובים. בינינו לא היה הבדל בין המחלקות. טוב, אני הייתי באחת, אז ברור שיש הבדל, אבל כל האחרים, בסדר, כל האחרים היה אותו דבר. בסוף הטירונות, לקראת סוף הטירונות, כבר היו צריכים לצאת הביתה, יום שישי, או חמישי בערב, אמרו יוצאים הביתה, פתאום עצור יצירות, יש איזה חדירה, אז היה בירדן, ומתנדבים. טוב, קודם כל מי שבגימלים נשאר, מי שבביתים נשאר, וכל השאר, מי שמתנדב, צריכים בסך הכל מחלקה אחת, משתי המחלקות, מי שמתנדב במחלקה שכל הזמן אמרו להם שהם טובים, גם זה שהיה עם ביתים, התעקש לצאת. במחלקה שאמרו להם דפוקים, היו חמישה שרצו לבוא. פשוט ככה, הם משחקים. שזה הרבה סרטים על ילדים, על חינוך ילדים. ברגע שאתה מתייחס חיובי, אנשים חיוביים, הם עשו לך הכל. ברגע שאתה מתייחס לילי, הבן אדם מקבל שלילה, בומבה. הוא חוטף, הוא מחטיף חזרה. אז הסוד הוא תלמיד שקצת משתולל, מה לעשות?
אני הלך לקיצוניות עם זה.
כן, הלכתי כבר לקיצוניות, הנה, ילד שמשתולל בכיתה. משתולל יחד איתו.
הכי טובים שהם הגזע הכי טוב, תראה לאיזה מצב
הם הגיעו. מי?
יימח שמו וזכרו, מגרמניה.
נו, יימח שמו וזכרו זה לא בגרמניה, זה מישראל. ראשי תיבות, יימח שמו וזכרו. זה עם ישראל. משם נולד הכל. נו, לכן אמרתי, ראשי תיבות, יימח שמו וזכרו. אני יודע, אני מבין טוב מאוד, תאמין לי שאני מבין. אבל תבין מה אני אומר. כי אתה הולך לא לשורשים. אתה כבר מדבר על הפירות ועל הענפים. אולי ענפים, פירות. ואני מגיע לשורש. השורש הוא יימח שמו וזכרו. משם מתחיל הכל. זה ברור. מצרות. זהו. ופעם היינו הולכים, עם אבא זכרונו לברכה, בשבת אחרי הצהריים, היו מטיילים בעיר העתיקה. בסוף מגיעים לכותל, שער שכם, סלאח א-דין שם, קברות המלכים וכו' וכו'. אז היו עוברים ברחוב שמוביל לפני שער שכם, משמואל הנביא, היה שם גן, כתוב, י' ש' ו' ע'. אז אם יימח שמו וזכרו זה ראשי תיבות י' ש' ו', אז יש ע' מה זה. אז אבא תמיד היה צוחק ואומר, יימח שמו וזכרו אמן. יש להם טעות גם. אז זה מופיע משם, וזה נכון שכל זה מגיע, כשאתה בא ומשבח מישהו שאין בו, זה מביא גאווה, וגאווה חותך את הכל. כמה אנשים מזיקים לעולם בגלל הגאווה שלהם? גמרנו, קיבלת תשובה. גם על גרמניה. גאווה. מה המינון? מה המינון של להגיד לאדם שהוא טוב או לא טוב? מסילת ישרים קודם. בוודאי. בוודאי. גם מי שהוא טוב הוא צריך מסילת ישרים. ללמוד מסילת ישרים. בלי מסילת ישרים, כמה פעם, בלי מסילת ישרים אין כניסה למדעי האטום. להנדסה גנטית. אם לא למדת מסילת ישרים, מה תעשה כשתצטרך לבחון את עצמך אם הפעולה היא טובה או שהיא הורסת עולם או בונה עולם. נתתי שתי דוגמאות מוכרות. בוודאי, זה פשוט. אבל עוד יותר פשוט למדעים כאלה, הנדסה גנטית. מי שלא למד מסילת ישרים ומתעסק בהנדסה גנטית, הוא יכול להרוס את כל העולם. אותו דבר, מדעי הגרעין, פיזיקה. אז אמרתי מה צריך להיות, מה קיים אני יודע. מה קיים אני יודע. איפה הצרות שלנו אנחנו יודעים. בוא נחפש את הטוב. בוודאי, זה כרטיס כניסה. לפני פסיכומטרי, רוחנומטרי. למדת מסילת ישרים 10 פעמים, בלי זה אין כניסה. מינימום 10 פעמים. אחרת מי יזכור את זה? מאוד נבהלתי לשמוע. כי אינך חוזר אל לימודך. מכיר את הביטוי, נכון? כך אמר הרב קוק רבן, לרב צבי יהודה. רק 5 פעמים. לא תחזור 10 פעמים על כל דבר. לפני שאתה מתחיל דבר אחר, לא תצלח בידך. איפה אנחנו? מה אנחנו מחיינו? טוב, אז לעבודה, בסדר. בכל מקרה, לעניין הזה של הדילול, השחטת פרי, כל מה שאנחנו עושים זה לצורך קיום, לצורך הפריה, ומבינו את זה איזה שקמאות, אם באמת זה גורם לכך שיהיה פרי כל כך גדול, אבל גם יותר קטן, אז יכול להיות שפה יהיה המינון של הדילול. נצטרך להגביל אותו. לצורה כזאת שזה פרי, לפי הניסיון, לפי המחקרים, מכון וולקני, לפי המחקרים, כמה גורם להיות פרי ענק גדול, וזה נקרא הפריית או הגדלת הפרי בצורה כזאת משובחת, שזה פי כמה יותר ממה שאנשים קונים בדרך כלל, או שאנחנו לוקחים את הפרי לגודל הנורמלי, כמו שהרב אמר, לגדל אותו כן, אבל לא להפרות אותו על ידי קמאות, לעשות אותו ממש גדול. אז נצטרך אולי, אם אנחנו חושבים ביחד עכשיו, אז נצטרך אולי לקחת את הדילול, לא כמו כל שנה, שאז יוצרנו פירות ענקיים, וכמה שיותר ענק, יותר נמכר, ולא זה מה שאני מחפש, כי זה פירות, לא יודע.
יש קו שאי אפשר למכור יותר, זה צריך
להיות. אז יפה, אז אתה רואה, בעל מקצוע ייכנס, חברת שיווק תיכנס לתמונה גם. בקיצור, אנחנו צריכים לעבוד בכל דבר מקצועי. ניתן את ההוראות הכלליות, אנשי המקצוע יעשו את עבודתם נאמנה. ובדרך כלל הם עושים עבודתם נאמנה, כי בסך הכל, מה רוצה שיווק? לשווק. אם הוא לא ישווק, הוא לא ישיבו. הוא ישבוק חיים לכל חיים. לא ייתנו לו עבודה יותר. מבחינת העבודה. בסדר? כן. כי אחרת?
כי אחרת הם לא יכולים לקרוא אותם והם לא יהיו...
לכו רואה, כל הזבל, כן.
אוקיי, אבל לגבי הנושא הזה, אני חושב שזה פשוט. זה חידוש או זה פשוט?
שמה?
שזה ככה בעצם...
הכל חידוש פה.
לא, זה לא חידוש.
כי פעם לא היו עושים את זה. אני, דוגמה אני אתן. כשאני מגדל עץ בבית, זה בחצר. יש עץ. אני בכלל נוגע בעץ. משקיע אותו קצת, אולי נותן לו קצת דשן, אני יודע מה. אבל אני בודק וגוזם וחותך ענפים ומיישר ומעצב את העץ ולא עושה אותו גבוה, אני יודע מה, יש לנו מישמיש בחצר, הוא כבר מגיע לשלוש קומות. אתה רוצה לכתוב שסק, אתה לא מגיע עם סולם של 5 מטר. היום אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זה עץ בבית. מה שנקרא, במקצועיות, כן, מי שהוא חקלאי, אז הוא היום מסדר לך עצים, 1.5 מטר, 1.80 מטר, ואם הוא תאילנדי, אז 1.40 מטר. כל אחד לפי הגובה שלו. זה שיהיה בקלות אפשר לכתוב, תפוזים עם סולמות. יש היום מי שכותב תפוזים עם סולמות? הגובה של הפומלה זה 1.60 מטר, 1.80 מטר. נכון למה? ראיתי שם ליד מקורות הירדן, בית הלל. היינו בקיץ, אתה רואה את עצי פומלה, זה גובה היד.
כיוון של השבחה הוא לעשות עצים.
נמוך. יותר קל, יותר צפוף, כן, מה שאני
רוצה לומר.
כן.
הרי אם יש עץ ואתה רואה שהוא לא נמות, עליך לדום שיטה שמיטה, עליך לעשות הכל
כדי ש...
נכון. זאת אומרת, לדשן אותו, לעשות לו מה שצריך, צריך להחליף אותו אדמה, לשתול אותו במקום אחר?
לא, 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 לא. לשתול אותו במקום אחר, לא. לא להגזים.
אבל אם הוא מת, ואתה יודע שפה הוא ימות,
גמר לו.
האדמה שם, והוא ישם לו
אחר. אין... לשתול שום עץ. כן, אם אנחנו אומרים את שאלתך, אני צריך לעשות כל דבר לעץ כדי שיחיה במקומו. לא, אני לא עובר. כי כל מה שאסור לעשות בעץ בשמיטה, זה לעברויי. מה זה לעברויי? להשביח. אבל לקיים, מותר. אומר הרמב״ם, אם אנחנו זוכרים נכון, ומצטטים נכון, שלא רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה הארץ מלאכה. אלא רוצה הקדוש ברוך הוא שהארץ תפרח גם בשנת השביעית. בסדר? ולכן, אם אני רואה עץ שהולך למות, אם אני לא אתן לו איזשהו דשן, על אף שאסור לתת דשנים, כי דשן תפקידו להשביח. במקרה הזה, הדשן תפקידו להחיות. וממילא, נתתי דשן, כי אני עכשיו מחיה. כל מה שמחיה מותר לי לעשות. במקרה הזה, הדשן מחיה, אז לא חרגתי מההיתר. אבל שתילה, זה דבר שהוא חורג מההיתר. אין אפשרות לשתול בשביעית. לפני שבוע דיברנו על זה גם, לא? מישהו שנעקר לו מהסופה, נעקר לו העץ. כן, הנה פה. מי שנעקר לו עץ מהסופה לפני שבועיים, יכול לשתול אותו חזרה? לא. אם הוא במקומו, טיפה ידפן אותו, אני יודע מה, אבל...
ואם הוא נעקר בדיים, טיפה שורשים...
אני מדבר על נעקר עם שורשים. נעקר בלי שורשים, רק אלוקים יציל אותו. אם הוא נמצא בגוש שהוא יכול לחיות בו, יחיה בו. אמרתי, לא?
זה עשים טובה, עושה אחת האדמה
עצים חדש, דקות. לא מבין. להאם הוא עקום, ליישר אותו אפשר, כן. כן. אבל אם הוא נעקר לחלוטין, אז אמרנו, תכניס אותו לתוך הבית, מזה הגענו לגובה של העצים, ותכניס אותו לבית חולים לטיפול נמרץ, עד הוא תן לו אשפוז, תבקש מקופת חולים תופס אשפוז, עד כפתי תלול. אחרי כפתי תלול אתה יכול, זאת אומרת כפתי, א' ב' תשרי, גם אתה לא יכול, אבל מבחינתנו, מבחינת השביעית, עד כפתי תלול הוא באשפוז. טיפול נמרץ. אפשר הכל. לי יש בבית עץ תאנה בעציץ, כבר אחרי שנות אורלה, נתן פירות שנה שעברה, תוך המרפסת. אבל בסדר, תשים דשנים. אוי, תשאל שמה. עץ הדר אני יכול לגדל בתוך הבית?
בתוך עציץ. אפשר
כל דבר לעשות. הנה. פה בעל מקצוע. מחפרון. עץ אפשר להוריד, כל מחפרון יוריד עץ.
כן, מחפרון, אבל אם אתה עם טוריה,
אתה... עם טוריה, אתה אומר, אתה... טוב, נו, בסדר. יש לך פה בעל מקצוע, אתה תוכל לשאול אותו אחר כך? לא, זה מכון וולקני פה, עם כל הניסויים וכל הגיל. במה מגדלים מה? אפשר הכל לעשות. רק עניינים של טכנולוגיה. פיתוח טכנולוגי, זה מה שקורה. לא נעשה, כולנו היום בטכנולוגיה. ראית בן אדם בלי טכנולוגיה? מעשית אפשר. תיאורטית עוד יותר אפשר. תיאורטית גם בירח אפשר לגדל. מעשית, בוודאי. כן. גיבול, בוודאי. כל פרי, למשל אגסים, אני אתן לך דוגמה. אגסים, אם הם יקמשו או שהם יבשילו, אחרי שכתבת אותם, זה תלוי איפה, כמה מקל השארת, נקרא לזה ככה בשפת העירוניים. כן, איפה אתה כתבת אותו?
אז לעניין הדילול, אין בזה משום זמירה? עומדים זה בידיים קודם כל.
הנה, שומע? אנחנו פה בעלי מקצוע יש לנו. צמוד, ככה צריך. צור מקצועיות, זה לא, אנחנו מדברים פה בהלכה. יפה, הנה, אז גם הדילול יש לו שלב מסוים, שאחרי השלב הזה כבר לא יעזור לך, הפירות שערו קטנים. בסדר? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להגיע לפרי שהוא בר שיווק באיכות, נקרא לזה נורמלית. זה מה שאני צריך להגיע בשנת השמיטה. כי מצד אחד יש לי את הסד של אי הדילול כי אני משחית פירות, מצד שני, יש לי את הסד של השחטת כל הפירות, כי הם קטנים מדי ולא ישווקו בחנויות, מי ייקח אותם? זה שיווקי. שיווק, כל שיווק הוא סובייקטיבי.
שיווק איפה? שיווק
בית המחיר? שיווק נורמלי לשוק הרחב בארץ ישראל. לא שוק גורמה ולא שוק ערבי. בסדר? בואו ניקח את שני צדדים של איכויות. לא, תיקח את הסטנדרט. 70% מהפרי שמשווק כל השנים, מה הגודל שלו? יש כאלה שמשווקים שלושה פירות בתוך סלסלה, 20 שקל בסופרים מסוימים. בסדר, חכו שנה הבאה. האנשים, הציבור קובע. הציבור קובע. תדעו לכם דבר אחד, זה דבר כל כך פשוט, כל כך קל. אם נשאר לי על המדף, כנראה שזה לא טוב. ואם זה נחטף באותו יום, זה מה שאני צריך. כל אחד יודע את זה, מה, אנחנו פה בית ספר לשיווק?
זה הביזנס שלהם, אלה של 20 שקל אבל.
בוודאי, אבל הם מוכרים 50 סלסלות ביום, במקום למכור 2 טון ביום.
לא עושים אותו הכי מועד.
בסדר, עוד פעם. אני בשמיטה מסתכל על מה נמכר, לא על ה-50 סלסלות. על זה אני מסתכל, כי זה שנת שמיטה. ברור. טוב, אז מה עשינו היום? אז היום דיברנו על קצת השלמות, נכון? הנושא של דילול עצים, הנושא של קצת עבודה בקרקע, תרומות ומעשרות בשנת השביעית, ודיברנו גם על נושא שלא קשור לשביעית, אבל קשור לשביעית, לשבת בראשית, הנושא הזה של האינטרנט בשבת, שצריך להפסיק אותו. מה?
השבחה על ידי שיחה עם הפרק.
כן, ודיבור אל הצמחים, קיצור כמה נושאים. מה?
דיבור לפרקים יותר
בשנת? כן. יש לנו פה מושב נאות הכיכר.
הוא נחשב כחלק מישראל בשמיטה?
נאות הכיכר כחלק מגבולות עולי בבל, נכון?
עולי בבל שחורה? על נחל הרבה, איפה הוא עובר.
מה נחשב נחל הרבה?
זה הגבול, כן, של גבולות בבל.
קיצור, אז היום, בעידן ההחמרות, נאות הכיכר אמרו להם שהם יהיו בתוך הארץ, נכון? אבל תרומות ומעשות מפרישים בלי ברכה. כי זה ספק. אתה מבין מה קורה? אנחנו צריכים רבנים חזקים. מה אני אגיד לכם? זה בעיה. קיצור, רבותינו צריכים משיח. אתם יודעים על מה עכשיו להתפלל? זהו. בעזרת השם, שנזכה לביאת משיח. כל טוב.